מה להכין? מגבת, סיכת ראש, בד חלק, סבון נוזלי, כוס מים שקופה, שמן, לחם או תפוח אדמה מבושל, מספריים ונייר. שלום תלמידים, לפניכם מספר תמונות שיש להם מכנה משותף. האם אתם משערים מה משותף? נכון, כל המכשירים האלה קוצצים, חותכים או טוחנים את המזון. ואיך זה קשור אלינו? לאיזו מערכת בגוף קשור עיבוד המזון? אתם צודקים לגמרי. מערכת העיכול בנויה מכמה איברים הפועלים יחד לאותה מטרה. עיבוד המזון והעברת תוצרי המזון המעובדים לתאי הגוף. הנה, ראו באיור כמה איברים יש במערכת העיכול. אל תבעלו, לא נעמיק בכולם. אבל האיור הזה ממחיש היטב כמה המערכת מורכבת ומותאמת נפלא. אז מה נלמד היום? נכיר את מערכת העיכול ותפקודיה, נתמקד בכל האיברים במערכת העיכול ונלמד כיצד המבנה מותאם לתפקוד, נלמד כיצד לשמור על בריאותה של מערכת העיכול, נתנסה בניסויים, נראה תוצאות ונסיק מסקנות. מיד נתחיל במסע שלנו במערכת העיכול. במסע שלנו שביל ארוך ומפותל, כ-9 מטרים אורכו. נעצור ב-5 תחנות עצירה. מוכנים? מתחילים. התבוננו באיורים. והפעם יש לי שאלה קצת מוזרה. האם יש משותף בין גופנו ובין המזון שאנחנו אוכלים? האורז, העוף, המרק, הירקות. זה אומנם קצת מוזר לנו לחשוב כך, אך מלבד הנשמה שהקדוש ברוך הוא נשם באפינו, הגוף שלנו בנוי מחומרים, מחלבונים, מפחממות, משומנים. גם המזון שאנחנו אוכלים מורכב מהחומרים האלה, שאנחנו קוראים להם אבות מזון. כיצד אבות המזון בונים את הגוף שלנו? ומה תפקידם הנוסף בגוף שלנו? המזון שאנחנו אוכלים מכיל פחמימות, חלבונים ושומנים שהגוף שלנו חייב לצורך אנרגיה ולבניית תאים. כדי שיוכל למלא את תפקידיו, המזון חייב להתפרק כדי להגיע לתאים. שני תפקידים יש למזון שאנחנו אוכלים. החומרים שבמזון בונים את תאי הגוף. החומרים גם מאפשרים לתאי הגוף להפיק אנרגיה, לפעול ולגדול. אבל כל זה יקרה רק אחרי שהמזון יילאס, ייבלע ויעבור מסע של כ-9 מטרים במערכת העיכול. התבוננו בשתי התמונות. מצד ימין תוכלו לראות מבנים יפים שילדים בנו מלגו. את המבנים האלה אפשר כמובן לפרק ליחידות המבנה הבסיסיות, אבני לגו. ואז אפשר להרכיב מהם מבנים אחרים חדשים. ומה הקשר של משחק לגו למערכת העיכול, אתם ודאי שואלים? גם במערכת העיכול, אבות המזון מתפרקים לאבני הבניין שלהם. כיצד? ומי מפרק? זאת עוד נלמד במסע. מיד נתחיל במסע, ונבין כיצד החומרים מפורקים לאבני הבניין, ליחידות הקטנות. אבל רגע, לפני כן, נסו להיזכר, אם חזרתם הביתה וערכתם איזה תבשיל שאתם ממש אוהבים, מהי התגובה של הגוף לריח? מה קורה לכם בתוך הפה? האם גם אתם מרגישים את בלוטות הרוק שמתחילות לעבוד? ריח המזון, המראה שלו, ולפעמים אפילו לחשוב על המזון, גורמים להפרשת רוק מוגברת מבלוטות הרוק שבפה. התחנה הראשונה במסע היא הפה. בפה מתחיל החיתוך והפירוק של המזון. אילו מרכיבים בפה שותפים לתהליך העיכול? השיניים לועסות וחותכות את המזון לחתיכות קטנות. תוכלו לראות באיור את סוגי השיניים השונות. הקדמיות חותכות את המזון, האחרונות טוחנות אותו. 32 שיניים שמכינות את המזון לעיכול ובליעה. בלשון נמצאות בלוטות הטעם, שתואמות את המזון. בנוסף, הלשון מזיזה את המזון מצד לצד, כך שיחתך היטב, והיא מסייעת בבליעה. והרוק מרטיב את המזון ומכין אותו לבליעה. וגם מתחיל לפרק את הסוכרים, בעזרת חומר מיוחד שנמצא ברוק. במערכת העיכול, וממש כבר בתחנה הראשונה בפה, יש שני סוגים של עיכול. עיכול מכני ועיכול כימי. מה הכוונה בשני המושגים האלה? נתנסה תחילה ונלמד. בואו נתנסה. קחו לכם את המספריים ואת הנייר שהכנתם בתחילת השיעור. גזרו נייר לפיסות קטנות. התבוננו בפיסות הנייר הגזורות. האם התכונות של החומר השתנו? ומה אם נשרוף את הנייר? מה יתקבל בסוף התהליך? האם תכונות האפר דומות לתכונות הנייר? אולי התכונות של החומר השתנו? מה אתם אומרים? שתי ההתנסויות שדיברנו עליהן מדגימות לנו את שני סוגי הפירוקים, פירוק מכני ופירוק כימי. בדומה לגזירת הנייר, בפירוק מכני המזון רק הופך להיות חתיכות קטנות יותר. בדיוק כמו שמכונה לעיבוד מזון עושה. הנייר הוא אותו נייר, אין שינוי בתכונותיו. בדומה לשריפת הנייר, מתקבל חומר שכלל לא דומה לנייר, אפר. יש כאן שינוי משמעותי בתכונות של החומר, ולכן זה נקרא פירוק כימי. אז בואו נראה. פירוק מכני, חיתוך המזון בשיניים לחתיכות קטנות, אין שינוי בתכונות החומר. פירוק כימי, פירוק המזון על ידי הרוק בתהליך כימי. ואז מתקבל חומר בעל תכונות חדשות. קצת יותר קשה לנו להבין את השינוי הכימי. בואו נלמד זאת באמצעות ניסוי. כדי להמחיש את פעולת הרוק, נתנסה בלעיסה. תלו ידיים, ברחו, והתחילו ללעוס פרוסת לחם או תפוח אדמה מבושל. לעשו לאט. הרגישו כיצד השיניים טוחנות את המזון וכיצד הרוק מרטיב אותו. נסו להרגיש בשינויי הטעם ככל שהמזון נשאר בפה. האם אתם מרגישים טעם מתוק? זה סימן שמתחיל פירוק הסוכרים לאבני הבניין. הלחם ותפוחי האדמה מכילים פחמימות. רב סוכר מסוג עמילן. ברוק יש חומר שמתחיל את פירוק העמילן ליחידות הקטנות, חד סוכר. החד סוכר הוא מתוק, ולכן משתנה טעמו של המזון. וכעת הגענו לתחנה השנייה במסע שלנו, הוושט. צינור הוושט הוא למעשה שריר בלתי רצוני. כלומר, הוא פועל בגופנו ללא שליטה רצונית שלנו. צינור הוושט מחבר בין הפה לתחנה הבאה, הקיבה. המזון לא נופל בגופנו כלפי מטה, הוא ממש נדחף. בואו נמחיש כיצד פועל הוושט. הנה צינור גומי, גמיש וחלול. הוא ידמה את הוושט. וגולה קטנה, היא מדמה את המזון. המזון שבלענו מתקדם בוושט. לצינור שלנו אין שרירים עצמיים. לכן אני דוחפת את הגולה עם האצבעות שלי. אתם רואים איך שהגולה מתקדמת דחיפה אחר דחיפה? הגולה לא נופלת, נכון? בגמרא מובאת הזרה שאתם בוודאי מכירים. אין מסיכין בסעודה, שמא יקדים קנה לבשת. למה הכוונה? קראו בעיון ובחרו את התשובה הנכונה. א', אם נאכל ונדבר בו זמנית, אוויר עלול להיכנס לקיבה. ב', חשוב לא לדבר בזמן האכילה כי זה לא מנומס. ג', אם נאכל ונדבר בו זמנית, מזון עלול להיכנס לקנה הנשימה ואנו עלולים להיחנק. ד', אם נאכל ונדבר בו זמנית, מזון עלול להיכנס לבשת ואנו עלולים להיחנק. מהי התשובה הנכונה? התשובה הנכונה היא כמובן ג'. אם נאכל ונדבר בו זמנית, מזון עלול להיכנס לקנה הנשימה, ואנו עלולים להיחנק. בואו נסביר. שני צינורות סמוכים זה לזה. הוושט, שהוא חלק ממערכת העיכול, וקנה הנשימה, שהוא חלק ממערכת הנשימה. מכסה הגרון, כשמו כן הוא, מכסה את קנה הנשימה בשעת בליית המזון, ומונע מהמזון להיכנס אל קנה הנשימה. ואם חס וחלילה נאכל ונדבר בו זמנית, אנחנו עלולים לשבש את פעילותו של מכסה הגרון ולהיחנק חלילה. תראו את המשך האמירה. ויבוא לידי סכנה. ורש"י מפרש, כשיוציא הכל, נפתח אותו כובע. מי זה הכובע? הכובע הוא כמובן מכסה הגרון. התחנה השלישית במערכת העיכול היא הקיבה שלנו. מהוושת המזון נדחף אל תוך הקיבה. הקיבה היא שק שרירי שמתכווץ כל הזמן. תנועות הקיבוץ של שרירי הקיבה ממשיכים למעוך את המזון עד שהופך לדייסה דלילה. ובתוך הקיבה מופרשים מיצי הקיבה. אלו חומצות חזקות שמאקלות את המזון והופכות את החומרים לאבני הבניין שלהם. שני תהליכים שמתרחשים יחד. מזכיר לכם משהו? גם בקיבה יש פירוק כימי ופירוק מכני, בדומה למה שראינו בפה. נסו להשלים את התרשים. מהו תהליך הפירוק המכני? ומהו הכימי? פירוק מכני, תנועות שרירי הקיבה מוחות את המזון. פירוק כימי, חומצות העיכול בקיבה מפרקות את המזון. מיצי העיכול בקיבה מכילים חומצת קיבה חזקה מאוד, שמפרקת את חומרי המזון לאבני הבניין. רק לאחר שהחומרים יתפרקו, הם יכולים להיספג בדם, ולעבור לכל תאי הגוף. לצורך בנייה או הפקת אנרגיה. הפחמימות מתפרקות ליחידות קטנות של סוכר. חלבונים מתפרקים לחומצות אמיניות. השומנים לחומצות שומן. עם סיום הפירוק על ידי חומצות הקיבה, נפתח שריר השוער. שריר השוער הוא שריר בלתי רצוני. כשהשוער פתוח, תוכן הקיבה עובר למעי הדק. הרמב״ם חי לפני כ-800 שנה. הוא כתב הרבה עצות שקשורות לבריאות ותזונה. הנה שלוש עצות שכתב. בואו נקרא איתם יחד ונחשוב לאיזה איבר במערכת העיכול מתייחסת ההמלצה ומה חשיבותה מבחינת העיכול. העצה הראשונה, שתה את מזונותיך. העצה השנייה, לא יאכל אדם עד שתתמלא כרסו, אלא יפחית כמו רביע מסובעתו. עצה שלישית, והרוצה לשמור בריאותו, לא יאכל עד שתאה האצטומקה ריקה מן המאכל הקודם. חשבו, איזה איבר ומה חשיבות העצה? אז נתחיל. העצה הראשונה מתייחסת לפירוק בפה. פירושה, יש ללעוס היטב את המזון, עד שהמזון המוצק יהפוך לנוזל. מה החשיבות שלה במערכת העיכול? פירוק הסוכרים יעיל יותר. הרטבת המזון ובליעתו נוחה יותר. העצה השנייה מתייחסת לפירוק בקיבה, ופירושה לא לאכול עד שהקיבה מלאה, עד סופה. חשיבות במערכת העיכול, כשהקיבה לא מלאה, השריר נע ביתר קלות, ומיצי העיכול מגיעים לכל המזון ומעכלים אותו טוב יותר. העצה השלישית גם היא מתייחסת לקיבה הלא מלאה. להקפיד על מרווח בריא בין ארוחות, כשהקיבה מתרוקנת. חשיבות במערכת העיכול, כשהקיבה לא מלאה, השריר נע ביתר קלות, ומיצי העיכול מגיעים לכל המזון ומעכלים טוב יותר. לא יאומן! כבר הגענו אל התחנה הרביעית במסע שלנו? זהו המעי הדק. תחילתו בקטע קצר שנקרא תריסריון. הוא נקרא כך כי אורכו תריסר אצבעות, 12. אל התריסריון מופרשים מיצי לבלב שמסיימים את פירוק העמילן והחלבונים וגם את מיצי המרה שמסייעים בעיכול השומנים. אתם יודעים ודאי ששמן ומים לא מתערבבים. כיצד אם כן מתבצע פירוק השומנים בסביבה המימית בגופנו? בואו נבצע את ההתנסות ונלמד. הציוד שאנחנו אמורים לקחת, כוס מים, מעט שמן וסבון נוזלים. מלאו במים עד מחציתה של הכוס, הוסיפו כרבע כוס שמן. האם השמן התערבב עם המים? כמובן ששמן לא מתערבב עם מים. נוסיף סבון נוזלי. נמתין 30 שניות. האם אנחנו מגלים משהו חדש? מה תוצאות ההתנסות? הסבון פיזר את השומן בטיפות זהירות מאוד בתוך המים. אתם רואים? התקבלה תערובת אחורה, שהיא נקראת תחליב. מיצי המרה פועלים בדומה לסבון. מיצי המרה מפזרים את השומן שהגיע לתריסריון לטיפות זהירות, והם מכינים את השומנים לפירוק. בתריסריון הסתיים עיקר תהליך העיכול. דייסת חומרי המזון ממשיכה בדרכה במי הדק. צינור באורך של כ-5 מטרים. בתוכו נעשה ספיגת חומרי המזון המפורקים אל הדם. כיצד נספגים חומרי המזון אל הדם? הדופן הפנימית של המעי הדק איננה חלקה. היא בנויה מכמות עצומה של בליטות קטנות וצפופות, שנקראות סיסים. בכל אחד מהסיסים צמודים נימי דם שסופגים אליהם את חומרי המזון המעוקל. אם היינו פורסים את כל הסיסים, הם היו תופסים שטח של מגרש טניס. הגדלת שטח הפנים מאפשרת ספיגה מהירה יותר של מים וחומרי מזון המומסים בתוכם אל הדם. נמחיש את המושג הגדלת שטח פנים באמצעות מגבת, סיכה ובד חלק. אעבירו את הסיכה לאורך הבד החלק. כעת, אעבירו את הסיכה לאורך המגבת. האם הרגשתם בהבדל? נכון, שערות המגבת מחוספסות יותר. תנועת הסיכה יותר קשה. שערות המגבת מגדילות את שטח הפנים ומסייעות בספיגת המים. בדומה לסיסים שמגדילים את שטח הפנים במי הדק ומייעלים את ספיגת חומרי המזון. התבוננו באיורים. איזה משלושת הקווים הוא בעל שטח הפנים הגדול ביותר? אתם ממש צודקים. הצורה השלישית היא בעלת השטח הפנים הגדול ביותר. הקו גם לא ישר, אלא שבור, וגם יש קו שבור נוסף על גבי הקו השבור הגדול. זה ממש מגדיל את שטח הפנים על אותו אורך, כמו שלמדנו לגבי המעי הדק. ספיגת החומרים מהמעי אל הדם מזכירה את צביעת המים בצבע התה. התבוננו בכוס המים החמים. מכניסים פנימה את שקיק התה וממתינים. כעבור כמה שניות המים נצבעים בצבע התה. חלקיקי התה יוצאים מבעד לשקית אל כוס המים. ואיך זה קשור למעי הדק? שקית התה משולה למעי הדק. המים משולים לדם, והתה משול לחומרי המזון. חומרי המזון יוצאים מבעד לדפנות המעי ועוברים אל המעי הדק. כעת אנחנו בתחנה החמישית והאחרונה. המעי הגס. אל המעי הגס מגיעים החומרים שלא יתקלו. כמו למשל סיבים או חומרים קשים לעיכול. גם שאריות המים מגיעות אל המעי הגס. במעי הגס יש חיידקים ידידותיים שניזונים משאריות המזון הלא מעוקל ושומרים על בריאותנו. האם ידעתם שלא כל החיידקים מזיקים? אולי זה יפליא אתכם לשמוע, אבל ללא החיידקים האלה היינו סובלים מבעיות עיכול. למעשה, כאן מסתיים המסע שלנו. עברנו את כל חמש התחנות העיקריות ולמדנו מה קורה בכל תחנה. בואו נראה מה אתם זוכרים. נתחיל בחידון נכון או לא נכון. אם נתקלתם במשפט לא נכון, תקנו אותו. מחכה לכם דקה. יש לנו כאן רק שני משפטים נכונים. בואו נתקן את המשפטים הלא נכונים. בוושט המזון, בוושט רק מתבצע מעבר המזון. הוא לא מתפרק לאבני הבניין. החלבונים שהתפרקו בקיבה נספגים לדם דרך דופן המעי הדק, ולא הקיבה. במעי הדק מתרחש תהליך של פירוק מזון. עיכול מכני מתרחש גם בפה וגם בקיבה, ולא רק בפה. מצוין. בואו נתרגל. המזון עבר מסע. היינו במשפטים שלפניכם. נפתח מחברות ונכתוב לפי סדר את מסלול המזון. מחכה לכם דקה. בואו נראה מה הסדר הנכון. מזון נכנס לפינו, המזון מתחיל להתעכל בפה ומתקדם דרך הוושט לקיבה, שרירי הקיבה מוחים והופכים את המזון לעיסה, במעי הדק המזון ממשיך להתפרק בעזרת מיצי לבלב ומרה, חומרי מזון נספגים בדופן המעי, נקלטים על ידי הדם ועוברים לתאי הגוף, חומרים שאינם מתעכלים עוברים למעי הגס ומופרשים החוצה. נהדר. נחזור שוב לרמב״ם ולעצותיו בנוגע לתזונה. מה ממליץ לנו הרמב״ם הפעם? היינו בדבריו, מסתתרים פה שני דברים חשובים. וכל החולאים הבאים על האדם אינן אלא מפני מאכלים רעים, או מפני שהוא ממלא את בטנו ואוכל אכילה גסה, אפילו מאכלים טובים. עוד כלל אחר אמרו בבריאות הגוף. כל זמן שאדם יתמל ויגע הרבה ואינו סווה ומאב רפין, אין חולי בא עליו וכוחו מתחזק, אפילו שאוכל מאכלות רעים. הרמב״ם מדבר על איכות המזון. יש מאכלים רעים ויש מאכלים טובים. ועלינו כמובן לאכול את המאכלים הטובים. הרמב״ם מדבר גם על כמות האכילה. כבר הזכרנו זאת קודם, לא למלא את הקיבה עד סופה. וכמובן הרמב״ם מזכיר כמה חשובה תנועת הגוף לבריאות וחוזקו של הגוף. אז מה למדנו? הכרנו את מערכת העיכול, המבנה ותפקודה. הכרנו חמישה איברים מרכזיים במערכת העיכול, וושת, קיבה, מעי הדק ומעי הגס. למדנו מהו עיכול כימי ומהו עיכול מכני. התנסינו בניסויים הממחישים מושגים כמו תחליב, שטח פנים ועוד. למדנו חלק מעצות הרמב״ם לאכילה נבונה. אז יש לנו משימת המשך. בונים דגם של מערכת עיכול. הכינו דגם של מערכת עיכול. הקפידו לייצג בדגם את חמש התחנות עליהן למדנו. תוכלו להשתמש במגוון חומרים, בפלסטלינה, בחימר או עוד חומרים אחרים. הכינו מקרא ודף מידע לדגם שבניתם. בהצלחה ולהתראות.